טוב, אז יאללה בואו נתחיל. עמוד קמ"א, התעלות לאחדות ולחירות, כשהרעיון והרצון והאופי איננו מתעלה מהחוג של השלמת העולם המעשי, עומד התוכן אז בצורה עבדותית, עבודת עבד. מה זה הביטוי עבודת עבד? זה ביטוי של הכוח מספר הזוהר. הזוהר אומר שיש שני אופני עבודת השם. עבודת בן ועבודת עבד. עבודת בן היא הרצויה, עבודת העבד היא המגונה. מגונה. כן, הזוהר מלא גינויים חריפים נגד הרעיון של עבודת עבד. עבד, יש כמה דברים. קודם כל, בארמית, המילה עובדה. מה זה עובדה בארמית? עובדה, כן, בארמית. עובדה, בארמית. מה פירוש המילה עובדה בארמית? האם השאלה שלי לא ברורה? לא הבנת את השאלה שלי? הבנת את השאלה, יופי. זה מה שרציתי לדעת, תודה רבה. כן, מה פירוש המילה עובדה בארמית? מעשה. עובדה זה מעשה. כן. מזה בא בעברית מודרנית המילה... גמרתם שמה להפריע? יש בשפה, בעברית המודרנית, אומרים על משהו שקרה שהוא עובדה. זה השפעה של הארמית על העברית, כן? אז זאת אומרת שעבודת עבד זה עבודה של מעשה. כלומר, אני עובד את אלוהים על ידי השולחן ערוך. אני עושה מה שצריך. אמרו לי לעשות, אני עושה. זה גם אופייני לעבדות. בעבדות, כשעבד נדרש לעשות מעשה, הוא עושה. האם הוא נדרש להבין למה הוא צריך לעשות? לא. הייתי אומר אפילו יותר מזה. אם הוא ינסה להבין, אז הוא יהיה עבד גרוע. אמרו לך לעשות, תשתוק תעשה. זה הגדרה של עבד. הזוהר אומר, מי שעובד את השם בעבודת עבד, זה מגונה. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנהיה, נעבוד אותו עבודת בן. מה ההבדל בין עבודת בן לעבודת עבד? ההלכה אומרת, מה שעבד עושה לרבו, בן עושה לאביו. אבל הוא בן, כלומר הוא מבין, בן, לשון הבנה. והוא רשאי לפשפש בגנזי אביו. מה זה, מה זה גנזי אביו? המחשבות, כלומר, אני רשאי להבין מדוע אבא שלי אומר לי מה שהוא אומר. עכשיו, לא רק שאני רשאי, זה אפילו רצוי. כלומר, האב מצפה מבנו לא להיות רובוט, אלא להיות מבין. זה לא אומר שהוא לא חייב לעשות, אז זה עבודת בן, זה לא בינת בן, עבודת בן, אבל מצופה מהבן להבין. אם כן, אומר הזוהר, צריך לעבוד את השם בעבודת בן, מתוך הבנה, ולא עבודת עבד כדי לצאת ידי חובה. זה שונה מאוד מהאידאל הדתי של חלק מהציבור, שחושב שהטוב ביותר בעבודת השם זה לעשות בלי להבין כמו בוק. בסדר? למה אתה מדפדף? אז מה אם זה של מישהו? זה של המכון, קודם כל. אנחנו בעמוד קמ"א. מה, הוא לא בסדר? תזרוק אותו לקנטי. עמוד קמ"א. בסדר? אני לא שומע. השיעור הוא בארבע וחצי, לא? או שאני טועה? מה השעה אצלך? עשרים ותשע הייתי פה. הייתי פה. טוב, בקיצור, מה אכפת לי? בוא נרד מזה. סתם מעכב אותה. אז זאת אומרת שיש לנו עבודת עבד מגונה, עבודת בן רצויה. אני תיארתי לעצמי שאנשים שלמדו תנ"ך, אולי יש פה אנשים שלמדו תנ"ך, יקשו על זה קושיה. כן, גם משה עבד השם, משה עבדי. גם המשיח נקרא עבד השם. יש לנו כמה צדיקים שהקדוש ברוך הוא מכנה אותם עבדי. אז פתאום אתה אומר שזה מגונה? שאלה טובה. למה לא שאלת? צריך קצת להפעיל את הראש, חבר'ה, אני לא צריך לעשות כל העבודה. כן. יפה. יש שלוש מדרגות. יש עבד, ויש בן, ויש עבד השם. העבד הראשון הוא לא עבד השם, הוא עבד השולחן ערוך. יש עבד השם, זה מי שבמדרגת בן. ומרוב הבנה הוא משתעבד. מרוב אהבה אני עבד. משהו אחר לגמרי. זה בא אחרי ההבנה. בסדר? טוב. מה לא הבנת? עבד, בן, עבד השם. עבד, הוא עושה מה שאמרו לו. מה חובתי ועשנה. יש בן שמבין. הוא מבין את מה שהתורה רוצה. הוא מבין מה ההיגיון, הוא מבין מה טעמי הדברים. הוא חכם. ויש שהוא כל כך חכם, שמרוב האהבה הוא נהיה עבד. עבד השם. מתוך ידיעה. מרוב חומה, הוא מגדיל כל כך את יחסו כבן, שזה אהבה של השתעבדות. מרוב אהבה. כן. אתה, לא יודע, אפשר לקרוא זה עבד נאמן, לא יודע, לא מכיר את הביטויים. אני רק אומר שיש הבחנה בין עבד לעבד השם, זה בכלל לא אותו הדבר. בסדר? טוב. לכן כאן אומר הרב, כשהרעיון והרצונה והאופי איננו מתעלה מהחוג של השלמת העולם המעשי, כן, יש אנשים שכל מה שמה שמעניין אותם זה פרקטיקה. זה יכול להיות לזה גרסה דתית, יכולה להיות לזה גרסה חילונית. כן, יש גם אנשים חילונים שגם הם פרגמטיסטים. בואו נראה מה צריך לעשות. יש אנשים עם שאר רוח, מחשבה, ערכים מאחורי הדברים, נכון? אז גם בעבודת השם זה כך. יש מי ש... כל החוג שלו זה חוג המעשה. הספרייה שלו מלאה בספרי הלכות מקיר לקיר. חנוק. כן? אז כשהרעיון והרצון והאופי אינו מתעלה מהחוג של השלמת העולם המעשי, עומד התוכן אז בצורה עבדותית. עבודת העבד. זאת אומרת, שימו לב שהרב קוק אם כן לוקח את המושגים של הזוהר ומסביר אותם. אין המגמה המעשית אפשרית להיות המעשה בעצמו. כי אם איזה פועל יוצא ממנו, על מנת לקבל פרס. כלומר, התוצאה של מי שעושה את המעשים בשביל המעשים, בסופו של דבר הוא עובד על מנת לקבל פרס. יש יוצא מן הכלל אגב. היה יהודי אחד בשם פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא אמר שצריך לעשות את המעשה כמעשה, לא צריך להבין וגם לא צריך לקבל פרס. טוב, זו שיטה ייחודית, לא נכונה, אמנם, אבל צריך לדעת שזה היה קיים בנוף שלנו בשנים האחרונות. אבל, כאשר התמצית של האידאל המעשי כבר שולט, שימו לב הביטוי, האידאל המעשי, כלומר האידאל שחבוי בתוך המעשה, אז מתרומם כל העולם המעשי, ונשמה נזרקת בקרבו, הנותנת לו חיים חדשים עליונים, שמתאחד המעשה והרעיון, הוא מוצא שכרו בתוכו, שכר מצווה, מצווה. עשה דברים לשם פעולם, ודבר בם לשמן. כלומר, אם אתה עושה את הדברים לשם פעולם, או פועלן, יותר נכון, מי שנתן אותם, דבר בהם לשמן. אז כאן העולם המעשי פתאום מקבל ערך שלא היה לו מקודם. הוא יוצא מגדר העבדות, והוא מתמלא בחירות. יוצא שאנחנו יכולים לראות שני אנשים, שניהם עושים את אותם המעשים. האחד עבד, השני בן חורי. כן, דבר. האידאל שוכן במעשה. כלומר, כל מעשה שאני עושה, הוא מיליוני קוביקים לחוצים של אידאלים, שקיבלו צורה מעשית. בסדר? אז נכון, ואז המצווה מקרינה עליי את שכרה, את האידאל הגנוז בה. נכון. כשחושבים בטעות שהעולם האידיאלי העליון הוא נפרד מהעולם המעשי ואין לו עסק עמו, זה למשל פילוסופים. פילוסופים אומרים, צריך לעשות, לצאת ידי חובת המעשה, כי זה דרישת החברה. אבל הפילוסוף עצמו הוא עוסק בהתבוננות, באידאות העליונות, בספרות העליונות וכו'. אז כלומר, אם אנחנו נשאל את הפילוסוף, מדוע אתה מתנהג לפי חוקי מדינתך, הוא יגיד, כי אני צריך לצאת ידי חובה, אתה יודע, העולם המעשי. אבל זה לא מעניין אותי באמת. אני עסוק בעיונים עליונים. הרב קוק אומר, יש פה טעות. כשחושבים בטעות שהעולם האידיאלי העליון הוא נפרד מהעולם המעשי ואין לו עסק עמו, מפרידים את הרשויות ויוצאים מקדושת האחדות לזוהמת השניות. כן, כי זה בעצם אומר שיש פה שני אלים בסופו של דבר, אל הרוח ואל המעשה. בסדר? תודה. כן. אמנם, אם שקועה היא המחשבה רק בעולם המעשי, אף על פי שנראים בו, גם בו סימני גדולה, רוחב והעמקה, כללותו איננו יכול לעלות בכל זה מערכו המזער, והוא תוכן נערות וקטנות, שיפה הוא לחינוך, ומסוכן הוא אם יישאר בתור מטרה אחריתית. כלומר, יש דברים שטוב לילדים. למשל, יש דבר שחשוב מאוד מבחינה חינוכית, שילד ישמע מדי פעם בחיים. לא הרבה, אבל מדי פעם הוא צריך לשמוע את הביטוי, כי אני אמרתי. מכירים את הביטוי הזה? אין. אבל למה? כי אני אמרתי. עכשיו, מה זה יוצר הכי אני אמרתי הזה? זה יוצר את הציר של הסמכות בנפש. יש סמכות. מובן מאליו, שעם הזמן אני גם צריך להבין מה מסתתר מאחוריה, כי אני אמרתי הזה. אז לילדים זה טוב. לא תמיד. מדי פעם. לרוב צריך שהילד גם יבין. רק שהוא לא יתנה את התנהגותו בהבנה. לכן צריך מדי פעם אמירות מהסוג של קטנות ונערות. בסדר? אבל צריך להתעלות לאחדות ולחירות. עד כאן מובן? יאללה, בואו נמשיך. אבל... בלבד. נכון. לא. זה כמעט אותו דבר, אבל. אבל אני רוצה להסביר אותו. זאת ההזדמנות, אתה מבקש לדעת. זאת הזדמנות להסביר, אבל רק זה מתתן לי להסביר. התיאור בתחילת הפסקה, זה היה על אדם שכל כולו מעשיות. שום דבר אחר. הפסקה האמצעית, אדם שמחבר את האידיאל עם המעשה. כן, יש, לא, זה הבן, זה הבן, בסדר? יש מי שמפריד לגמרי בין הרוח לחומר, זה הפילוסוף, ויש מי ששקוע בעולם המעשי עם הערה מסוימת של האידאל, הערה קטנה. כן, יש הרבה אנשים כאלה, תראו, הרבה פעמים, הוא עוסק בהלכות כל היום, הוא עוסק במעשה כל היום, הוא יודע בצורה מאורפלת שיש אידיאל בתוך זה. זה הפסקה האחרונה. בסדר? אז זה דומה, אבל לא אותו דבר. אז עכשיו, האדם כזה, הוא בעצם חי את חיי הנער, או הקטן. נער וקטן, הם צריכים הדרכות מהסוג הזה. שהעיקר המעשה, עם קצת הערה של אידיאל. תמיר, דברים איתך, הבנת? זהו, כי אתה חולם לי, אני עושה מאמץ, אני מגיע למכון, מדבר, מנסה להסביר, אז לפחות תתייחס, תצומי, משהו. כן, מה? נכון? לא. לא קשור לעבד השם. זה קשור לנערות וקטנות. האמת היא, פה הוא שוב רומז למושגים בקבלה של פרצופי הקטנות ופרצופי הגדלות. מה שרוצה הרב לומר, שיש מצבים של הנהגה שהם טובים לשלבי הילדות. זה הכל. עכשיו, מהי הנהגה הזאת? לא רובוטיקה, כמו הדבר הראשון, אלא מרכזיות של העשייה עם הערה מסוימת של אידאל. כמו המשפט המפורסם, כשתגדל תבין. זה נותן לי תקווה. עכשיו אני לא מבין, אבל כשיגדל, אבין. אין, משהו. לא, זה אותו דבר. כי זה רק מדי פעם ולא כל הזמן. מדי פעם, כי אני אמרתי. כי זה יוצר אצל האדם את ההבנה שהוא צריך לוותר על ההבנה. בסדר? זה נכון, מצפים מן הילד שהוא יבין. אבל לא תמיד. בסדר? אוקיי. טוב. אבל, אנחנו הפכנו עמוד, כן? הפכנו דף. עמוד קמ"ב. אבל מפני שבעולם האידיאלי היצירתי של התוכן המעשי כולו חי אידיאל רצוני ושיפתי עליון שמגיע בכך למעלה למעלה מכללותו המוגבלה במעשה, מתוך כך נקשרים כתרים גם מבלי הדעת המפורטה של הכישורים בכל חושי חייהם בעולם המוגבלה הוא, והכתרים עולים בכוח הגנוז שבעיקר מהותם, ונמצא שהכל מתאחד לחיים ולמציאות חירותית עליונה. הבנתם? הלאה. מה לא? בהתחלה הרב אומר, אל תעסוק רק במעשה. אחר כך הוא אומר, תעסוק גם ברוח. רק אל תפריד את הרוח מן המעשה, כי הרוח הוא הפנימיות של המעשה. עד כאן ברור? ולכן, גם כשלפעמים נוטים מערה של הדרכה של בעיקר מעשה, צריך קצת רוח. אבל זה טוב לילדים. עד כאן הקשר בין מעשה לרוח. עד כאן ברור? עכשיו הוא עובר למדרגה אחרת לגמרי. אומר, אבל אנחנו יודעים שבעצם המעשה הוא רק הקצה של החבל של רעיונות הרבה יותר עליונים שהם למעלה מכל המעשים. אנחנו מדברים על השאיפה הרצונית, הרצון העליון, האינסופי, שרק הקצה שלו נוגע במעשה. עד כאן ברור? תמיר, עכשיו אתה מתייחס אליי? תודה. בסדר. אבל מפני, עכשיו זה יותר ברור, מפני שבעולם האידיאלי היצירתי של התוכן המעשי כולו, שימו לב, יצירה עשייה. בתוך עולם העשייה יש הערה של עולם היצירה. אין מושגים של הקבלה. שוב, אתם רואים שהרב קורא ספרי קבלה, ותוך כדי שהוא שומע את בעל הלשם קורא ספרי קבלה, הוא כותב לו את אורות הקודש. בסדר? אז מה שאומר כאן, אבל מפני שבעולם האידיאלי היצירתי של התוכן המעשי, כולו חי אידיאל רצוני ושאיפתי עליון שמגיע בהכרח למעלה למעלה מכללותו המוגבלה במעשה. עד כאן ברור? יכול להיות. מתוך כך נקשרים כתרים. מה זה נקשרים כתרים? חוליות קשר. כתר, תחשבו על חוליה. כן? כתר, זה עגול. בין עולם לעולם יש חוליות קישור. בסדר? זה כמו שהנפש החי מסביר. בין הנפש לרוח יש רוח דנפש ונפש דרוח. ובין הרוח לנשמה יש גם כן חוליית קישור. ובין הנשמה לנשמה דנשמה. אז נקשרים כתרים. זה הכוונה. או חיליות, תכתבו במקום כתרים, חוליות קישור. כן, מה קרה? מה לא ברור? אז אני מוסר לך ידיעה. מה פתאום? כתר זה הדבר הנמוך ביותר. לא! המלך יש לו כתר על הראש. למה? כי העם שם לו. אז העם מעליו. אז הכתר זה המדרגה התחתונה ביותר של העם, שמאצילה למלך. עכשיו אתה חושב, בשביל זה אתה פה בשיעור. אם אתה בא ללמוד מה שאתה כבר יודע, זה בזבוז זמן, גם שלי וגם שלך. אני באתי ללמד מה שאתה לא יודע. כן, בקבלה אתה תראה שהכתר זה החוליה המקשרת בין עולם לעולם. בסדר? אז לכן אומר כאן הרב, כן? אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים, קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים. אה לא, סליחה, זה נעמי שמר. טוב, אז מה, בואו נחזור. מתוך כך נקשרים כתרים גם מבלי הדעת המפורטה של הכישורים בכל חושי חייהם בעולם המוגבל ההוא. אתה לא יודע בדיוק איך הרעיונות הגדולים האלה קשורים למעשה, אבל הם קשורים. והכתרים עולים בכוח הגנוז שבעיקר מהותם, ונמצא שהכל מתאחד לחיים ולמציאות חירותית עליונה. כלומר, גם דברים שהם לכאורה רק מוגבלים, הם בעצם ביטוי לחירות עליונה. עד כאן ברור? אתה לא שומע את הרב. זה נורא חבל. אז מה אתה רוצה, שאני אצעק? ועכשיו? אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע. יש פה אחראי מדיה, והוא לא עושה את העבודה שלו. הנה, יש לו עצה טכנית. יותר, אם תתקשר יותר, יש לך יותר סיכוי. שלום, עכשיו מגיע. באיזה שעה מתחיל השיעור אגב? 5:30 מתחיל השיעור? יש פה סתירות על גבי סתירות, אני לא יודע. טוב, כן. לא, זה בסדר, לא, אני לא רוצה קפה. זה קורה, קורה. מותר לי לא לשתות, נכון? תודה. זה לא קבוע, מדי פעם. יש הפתעות לפעמים בחיים. טוב. אנחנו במכון מאיר. הרמח"ל לא אומר את זה בדרך השם. אתה מתכוון כנראה לנפש החיים, אבל לא נורא. יעקב חבל נחלתו. גם ברמח"ל דרך אגב, גם ברמח"ל. מה זה משנה, מי אומר ואיפה? טוב, אז מה שאני רוצה פה לומר, שוב, הרב מסביר, לכאורה כשאנחנו עסוקים במעשים, אנחנו עסוקים בהגבלות. כן, כן. אבל תשים מסכה. כן. בסדר. גם אתה שמה. זה רק על... גם על האף. יפה. טוב, אז פה היינו, כן, אז אנחנו עסוקים במעשים, המעשים מקטינים אותנו, דוחקים אותנו. אבל אנחנו, במעשים האלה יש לנו חוליות קישור אל עולמות עליונים יותר. והעולמות האלה הם מלאים בחירות עליונה. יוצא שעל ידי הכתרים האלה שמתעלים לשורשם, אני מתמלא בחירות דווקא בשעת העשייה. זה מסביר את המושג שמופיע באורות התשובה בכמה מקומות. המושג של עבדות חטאית. החטא הוא עבדות, המצווה היא חירות. כן? אבל אתה, שוב, הורדת את המסך. מה? ירד מאליו, אבל אפשר להחזיר. כלומר, אנחנו לא נכנעים למציאות. אנחנו שולטים במציאות. בסדר. אז זה מובן מה שהוא אומר? הבנת עכשיו? טוב. אז שוב אני רוצה לחזור אל הפסקה. אבל מפני שבעולם האידיאלי היצירתי של התוכן המעשי כולו חי אידיאל רצוני ושיפתי עליון, כלומר יש קשר בין עולם היצירה לעולם העשייה, שמגיע בהכרח למעלה למעלה מכללותו המוגבלה במעשה, מתוך כך נקשרים כתרים, גם מבלי הדת המפורטת של הכישורים בכל חושי חייהם בעולם המוגבל ההוא, והכתרים עולים בכוח הגנוז שבעיקר מהותם, ונמצא שהכל מתאחד לחיים ולמציאות חירותית עליונה. זהו חלק התם שיש במסורת בקדושת ההנהגה ושמירת תורת אם בלא נטישה. אבל המגמה שבחיים התוריים היא התעלות אופיית אל העולם השאיפתי, שממקורו העליון נותנו את כל כוח הצמיחה והרטיבות לכל העולם המעשי כולו. כלומר, המשפט הראשון אומר שמה שנקרא תם במסורת, יש מסורת של עבודת השם בתמימות. כן? מכירים את המעשה בחכם ותם של רבי נחמן מברסלב. אז יש מאבק. מה? לא הבנתי מה אתה רוצה. יש מאבק בין סגנון החיים של החכם וסגנון החיים של התם, כשרבי נחמן נותן עדיפות ברורה לתם, נכון? אז זה מה שהוא אומר כאן, יש מקום לדבר הזה, כי האידיאלים מאירים, או יותר נכון, כי המעשה קשור ממטה למעלה גם בחירות העליונה. אבל הדרך היותר טובה זה להתחיל מהחירות העליונה, ומתוך כך להגיע למעשה. אני רוצה לתת לכם דוגמה בתחום אחר קצת. לפעמים יש ילדים בבית הספר משועממים, אז הם כותבים בכריכה של המחברת. שם פרטי, יוסי. שם משפחה, טולדנו. כתובת, רחוב ז'בוטינסקי, מספר 105. עיר, רמת גן. מדינה, ישראל, אזור מזרח התיכון, יבשת אסיה, כוכב לכת כדור הארץ, מערכת השמש, שביל החלב, הגלקסיה, הקוסמוס. ואז פתאום הוא שם לב שיש שיעורי בית והוא לא העתיק. עכשיו נשאלת השאלה, האם התיאור הזה הוא נכון? ודאי שהוא לא נכון. אני לא מתחיל מיוסי. יוסי נולד לפני כך וכך שנים, והוא ימות עוד כמה שנים. מה הוא בכלל? קצף על פני האוקיינוס. מה שנכון זה קודם כל זה שאני מתחיל מהקוסמוס. איפה בקוסמוס? בגלקסיה. איפה בגלקסיה? בשביל החלב. איפה בשביל החלב? מערכת השמש. איפה כדור הארץ? איפה? באסיה. במזרח התיכון. בישראל. רמת גן. רחוב ז'בוטינסקי 105. משפחת טולדנו, מי זה? יוסי. זאת הסתכלות יותר נכונה. כן? כי זה אומר שאני מתחיל קודם כל מן ההיקף, מתוך ההיקף אני פונה אל הפרט, ואז אני מבין אותו יותר טוב. אני מבין מה הוא עושה. אותו דבר, אני מתחיל מן החירות העליונה שבעולמות העליונים, כאן הרב הולך למעלה מהקוסמוס כבר. כן? החירות העליונה, מתוך החירות העליונה אני ניגש אל המעשים. עד כאן ברור. מה זה קשור למה? לא, זה הפוך מהטעם של רבי נחמן. הטעם של רבי נחמן זה המשפט הראשון של הפסקה. מה שתיארתי כאן זה החלק השני של הפסקה, המשפט השני. בסדר? שים לב שבתחילת המשפט השני כתובה המילה אבל. נכון? אז זה בהנגדה לחלק הראשון של הפסקה. כן, זה אני. כן. שוב? הוא תם, כן. הראשון. כן. טוב, ממשיכים. עד היכן הוא הגבול של החירות האצילית, הוא דבר הסמוי מן העין. תשימו לב דבר מעניין. המילים עד היכן כתובים בפונט הדסה, נכון? לא, לא, סליחה, גוטמן, לא, מה? לא, מרים, סליחה, זה מרים, זה מרים, זה פונט מרים. לעומת זה, הספר כתוב בפרנקריז. מה הסיבה של הדבר הזה? פשוט מאוד. הרב הנזיר, כשהוא ערך את הספר, ליקט את הפסקאות מכל מיני מקומות, נכון? אז כשהוא משנה את הגופן באמצע הפרק, זה כדי לומר לנו שזה לקוח ממקום אחר בכתב יד. בסדר? זאת אומרת, בכתב יד של הרב קוק אין פה רצף. זה נעצר והוא לקח ממקום אחר והכניס לפה. כי זה שייך לאותו הנושא. אבל כדי שנדע שזה לא... שלום. כדי שנדע שזה לא אותו מקור, אז הוא שם את השינוי בגופן. יש לי הרגשה שדיברנו על זה פעם, אבל טוב מדי פעם לחזור על הידיעה הזאת. נכון, דיברנו על זה? טוב. עכשיו, למה זה חשוב? כי לפעמים אנחנו רואים בין הפסקה האחת לפסקה השנייה הבדל או חזרה. אז אם אתה מבין שמדובר במקום אחר, זה מסביר. אומר הרב, עד היכן הוא הגבול של החירות האצילית, הוא דבר סמוי מן העין. ובאמת, אין לה גבול. כי נחלתה היא בלי מצרים. כן, כמו שאנחנו אומרים על החירות האצילית, אתה לא יכול להגיד עד איפה זה מוגבל. החירות שיש לאדם בשורשו בעולם האצילות. כן, הרי אנחנו מדברים על עולמות הקרובים אלינו, אנחנו בעולם העשייה, מוארים מעולם היצירה, עולם הבריאה. עולם האצילות הוא חירותי לגמרי. שם אין חוקיות משעבדת. אתה יודע? מה? לא, עד כמה זה חופשי, החירות האצילית? עד איפה זה מגיע? כי אנחנו קשורים לזה. יש הרבה פעמים דברים כאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו יכולים לדבר על מה שאנחנו לא יכולים לדבר? לא, בינתיים אני בשאלה. השאלה היא, איך אני יכול לדבר על מה שאני לא יכול לדבר? אנחנו כל הזמן מדברים על מה שאנחנו לא יכולים לדבר. והתשובה היא, בגלל שבאנו משם. כיוון שבאנו משם, זה דבק בנו. אז למרות שאני לא יכול לדבר, אבל זה חתום בקרבי, אז אני יכול לדבר. בסדר? אותו דבר, אני בעולם של חוקיות, אבל השורש שלי בעולם של למעלה מהחוקיות. אז תגיד, אבל מה זה נוגע לי? זה נוגע לי כי אני בא משם. אז אני חש את זה. בסדר? זה כסיפור המפורסם של רבי נחמן במייסה פון זיין בטלרס. נכון? המייסה פון זיין בטלרס. ששם, ביום השני של החתונה של היתום והיתומה שנמצאו ביער ביום הבריחה הגדולה, אז יש שם... הבטלר של היום השני מגיע לשבע ברכות. והוא מספר להם על זיכרון. מספר להם מה זה זיכרון. ואז הוא אומר להם שפעם הייתה ספינה. אגב, הסיפור הזה, המייסה פון זיין בטלר, זה סיפור ארוך מאוד. לספר אותו זה שעה וחצי. אז אני לא אספר לכם אותו. אני רק לוקח את החוליה הקטנה הזאת. ושם הוא אומר, המעשה בספינה, אנשים שהיו בספינה, והייתה רוח שערה בים, והספינה נשברה, וחלק מהאנשים הצליחו להינצל, והם סחו, והגיעו לאיזה אי. באי הם עלו אל המגדל, והם נתאספו בראש המגדל, ואז הגיע לשם הנשר הגדול. והנשר הגדול אמר, בואו נעשה משחק. משחק של זיכרון ואני אהיה השופט. אמרו בסדר. והיה שם זקן אחד שסיפר את הדבר העתיק ביותר שהוא זכר. הוא אמר, אני זוכר כשכתפו את הפרי מן העץ. ואז כל הקהל אמר, וואו. איזה זיכרון. והיה שם אדם שני שהיה נראה זקן אבל פחות זקן, והוא אמר, ואני זוכר כשהפרי היה על העץ. וכולם התפלאו, איך זה שאף על פי שהוא צעיר יותר הוא זוכר דבר קדום יותר מהזקן המופלג. ואז בא אחד שלישי, נראה יותר צעיר, הוא אמר, ואני זוכר כשהנר היה דלוק. וואו, זה באמת כמעט הנשימה של האנשים נעצרה. הרביעי שהנראה יותר צעיר אמר, אבל אני זוכר כשהכניסו את הגרעין לתוך האדמה. ואחר כך הזה אמר, ואני זוכר וכו' וכו' וכו'. עד שבסוף היה שם ילד קטן. הילד הקטן הזה שרק נולד, אומר הבטלר, זה היה אני. והייתי בקושי בין כמה ימים. ואני אמרתי, ואני זוכר שום דבר. ואז הנשר הגדול אמר, הוא המנצח בתחרות. הוא עם הזיכרון הכי גדול. למה? שהרי כשחתכו את הפרי מן העץ, הכוונה בלידה, שחותכים את חבל הטבור. השני זכר כשהוא עדיין מחובר. השלישי זכר את ההיריון. מה זה הנר הדלוק? הרי כתוב באילון נרו עלי ראשי, זה תקופת ההיריון. והגרעין ששמים באדמה זה ההפריה. וזה שהוא לא זוכר כלום, הוא זוכר שהוא לא היה. ואומר הבטלר השני, אם כן, יש לי הסכמה מהנשר הגדול, שאני בעל הזיכרון הגדול מכולם, ואני מברך אתכם ליום חתכונתכם, שיהיה לכם זיכרון כמוני, ותהי השמחה הגדולה מאוד. למחרת, אמרו הילד והילדה, חבל שהבטלר השלישי לא, אינו פה, ואז הוא הגיע וכו'. טוב, זה כבר סיפור. כן, מייסה פונזיין בטלרס. עד כאן ברור? רק רגע. קודם כל, אתה, אבל מה שאמרתי ברור. מה, ככה או לא ככה? מה לא ברור? תגיד לי, מה זה מייסה פונזיין בטלרס? ו? לא, לא, אבל מה זה זיין בטלרס? אז למה אתה לא שואל? אני צריך לעשות כל העבודה. תסביר לו מה זה זיין בטלר. גם אתה לא יודע. כנראה שאני מחנך גרוע. אני מנסה שנים להסביר שכשמשהו לא ברור בשיעור, ההלכה מחייבת לשאול. אדם שלא שואל, למרות שהוא לא הבין, הוא עבריין. מותר ללמד עבריינים? אבל מה זה זיין בטלרס? שבעה, זיין זה שבע, בטלרס, קבצנים. כזה בעיה לשאול. זה ביידיש. יהודי צריך לדעת יידיש. אני יודע, כי יידיש זה יהודית. טוב. אז מה זה קשור לעניין שלנו? פשוט מאוד. זה כדי להדגים את זה שלכל אחד מאיתנו יש נקודת אחיזה תודעתית מאיפה הוא מתחיל. יש אדם שזוכר את הסתירה שהוא קיבל כשהוא הבן ארבע. זה מזה ההתחלה של כל התסביכים שלו, הולך לפסיכולוג, וזה, קיבלתי סתירה ביותי בן ארבע. יש מי שזוכר שהוא לא היה. אז יש מי שזוכר את החירות הקודמת להווייתו. גם זה נקודת אחיזה של הישות שלי. זה כדי להדגים מה שאמרתי לפני כן, שאני יכול לדבר על מה שאני לא יכול לדבר, כי באתי משם. עד כאן ברור? תודה. אז זה מה שאומר כאן הרב, עד איכן הוא הגבול של החירות האצילית, הוא דבר סמוי מן העין, ובאמת אין לה גבול, כי נחלתה היא בלי מצרים. אפילו החלק היותר קלוש מהעבדות הנשמתית, הוא כבר מטיל פגם בנשמה. התחלה של גבול. גבוליות זה כבר פגם, ביחס לנשמה. הנשמה היא בת חורין. כן, כך כתוב בחז"ל, שהנפש היא בת חורין. היא בת מלך. מרגישה דפוק פה עם כל הטובות של העולם הזה. כן? החירות של הנשמה. הנשמה, כשהיא מתחילה להשתלשל לעולם הזה, היא מתחילה להיפגש עם העבדות. העבדות היותר נוראה זה העבדות של החטא. ברור. אבל יש גם דרגות של עבדותיות. יש בפרשת משפטים בתורה, דבר מאוד מעניין, יש רשימה של נזיקין. כן? רשימה של נזקים שאנשים עושים אחד לשני. מן החמור אל הקל. הכי חמור להרוג. מכה איש ומת, מות יומת. נכון? פחות חמור, חבלות. עין תחת עין, כי יכה איש את עבדו. פחות חמור, נזק ברכוש. כן? אני מזיק לך את הרכוש. פחות חמור, אני גונב את הרכוש. בסדר? זה המדרגות. אז זה מתחיל מהריגה, מכות, רכוש. זה גם שונה מספר הטלפונים. מה זה מקדם אותנו? כי אנחנו רוצים להסביר דבר אחד, ואתה עושה השוואה עם דבר אחר. אנחנו לא יכולים לקדם כך. אתה מבין אותי? אז בוא נשווה, כן, אולי לעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, או אפשר להשוות להרבה דברים. בסדר? או לכמה קושיות של רבי עקיבא איגר, מסכת בבא מציעא, זה מאוד מעניין, אבל אתה מבין שזה לא הנושא, רבותיי, חבר'ה. טוב. אז אני חוזר פה למה שבפרשת משפטים. זה מתחיל מרציחה, חבלה, פגיעה ברכוש. אבל מה שמעניין זה שהתורה לפני ההריגה היא מדברת על דיני עבד ועמה. שאדם נמכר לעבדות. הפגיעה היותר חמורה זה לא להרוג, זה ליטול את החירות. כי כשאתה הורג אותי, בסדר, אז הגוף שלי הלך. אבל הנשמה שלי נשארה בחירותה. כשאתה משעבד אותי, אתה פוגע בתכונה העיקרית של הנשמה. מובן? עכשיו זה מובן למה דיברתי על זה? איפה זה בעשרת הדיברות? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. קודם כל ביטול החירות וביטול העבדות. אחר כך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי שמשעבדים אותך. ואחר כך לא תרצח. בסדר? אז זה דומה לעשרת הדיברות. אתה צריך להבין איך. אוקיי. אז בואו נראה שוב. אפילו החלק היותר קלוש מהעבדות הנשמתית הוא כבר מטיל פגם בנשמה. והאדם הולך ומשתלם. ביותו הולך למשרים. הולך ומשתחרר מכל שיעבוד של ציור ורעיון באור החירות האלוהי שבנשמתו, חלק אלוה ממעל ונשמת שדי מרוממים. ממרומים, סליחה. זה מה ש... כתב הרב קוק בשיר המפורסם מרחבים. מכירים את השיר מרחבים של הרב קוק? מרחבים מרחבים, מרחבי אל לבטא נפשי, אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני, שטה היא נשמתי למעלה מכל מרום ונאצל. נכון? יש לו כנפי רוח לרב קוק. נכון? טוב. מומלץ לקרוא. בכלל, הרב קוק היה גם משורר לעת מצוא. אגב, כשהרב קוק היה צעיר, חזר הביתה והראה להורים שלו, כתבתי שיר. כמעט תלשו את השערות. למה? באותם הימים, מי שכותב שיר זה סימן שהוא בדרך החוצה מהאורתודוקסיה. כל המשוררים היו חילונים וזה וזה. אז אמרו, וואי, הבן שלנו כתב שיר, מה יהיה? ושבוע אחרי זה הוא חזר, כתבתי חידוש על הגמרא, וזה, אם הוא רוצה. חזר למוטב. לך תדע לאן זה שירים. היו מבין. טוב. אגב, אתם יודעים שאצל הליטאים, את השין אומרים סין, כמו המרוקאים. והיו אומרים, מוות בסיר. זה פסוק בספר מלכים. כלומר, אדם שכותב שירים זה מוות. מוות בסיר. טוב. אמנם, מה? אתה כותב שירים. יפה. אבל יש גם שיר על מוות. אתה יודע, יש ביטוי של רבי ידעיה בדרשי. היה תלמיד חכם וגם משורר גדול בימי הביניים. כתב ספר מבחר הפנינים. אז הוא אומר, במרר לב המשורר ימתק שירו. במרר לב המשורר ימתק שירו. רבי ידעיה בדרשי, או הפניני. כן. כן. יש בערבית ביטוי אחר, אבל ממש מתאים לערבים. כזביהי חייריהי. כן? אז, מה? חשבתי שאתה יודע. שקרו זה איכותו. לא. שקר, שקר, כזביהי, השקר שלו, חיירי, חר, זה דבר נעים, זה הנועם שלו. כלומר, זה שזה פיקציה, זה מה שיפה. טוב, זה מתאים לערבים. כן, ממש. טוב, בואו נחזור לעניין. אז לכן אומר, אני שוב חוזר, והאדם הולך ומשתלם, ביותו הולך למשרים, הולך ומשתחרר מכל שיעבוד של ציור ורעיון באור החירות האלוהי שבנשמתו. חלק אלוה ממעל ונשמת שדי ממרומים. מאיפה הביטוי הזה? ספר יוב, נכון? וביוב. מה השיחה השנייה? מה? לא הבדתי. מה אתה אומר? נכון. אחר כך יש משפט אחרי זה, שמת לב? הולך ומשתלם, זה מתקן את זה. איך? על ידי שהוא שואב את חירותו העליונה מנשמתו. שאדם שואב את החירות מנשמתו. יש הרבה פעמים דברים שמשעבדים את האדם. בעולם הזה יש הרבה שעבודים. התמכרויות, דברים כאלה. התמכרויות לאו דווקא רעות, אבל זה שאדם משועבד לתבניות חשיבה מסוימות, תפקודים מסוימים, חוזר על עצמו. בסדר? איך האדם יכול להשתחרר מזה? אם הוא מודע לכך שנשמתו היא חירותית, אז אין שום דבר שיעמוד בדרכו. כי אז הוא יהיה בן חורין באמת. למה? לא, לא שאין יצר הרע, יש לו מאבק, אבל הוא מנצח את היצר הרע. יצר הרע זה נתון באדם. זה שיש לאדם תאוות, זה נורמלי. כן, גם זה. זה חלק מהנתונים שלנו בעולם. לא תמיד גם צריך להשתחרר. כלומר, אם יש לי הרגל טוב, למה שאני אשתחרר ממנו? אין שום סיבה. מה שאסור זה להשתעבד להרגל. בסדר? כן. נו. נו. מה פתאום? אני 3 פעמים ביום משתחרר. אני זוכר פעם הייתי בתירונות. והדתיים, היה להם רשות כל פעם לתפילות, לצאת מהפעילות, ללכת להתפלל. בתירונות. מה? בצהל, בצהל. כן. ואז חייל חילוני שואל אותי, תגיד, אתה לא מרגיש שזה כובל אותך, התפילות האלה 3 פעמים ביום? אמרתי, ההפך. מי המפקד שלך? אמר לי את השם של המפקד. אמרת, אתה עושה מה שהוא אומר, נכון? כן. אומר, אני, זה לא, המפקד שלי הוא לא פה. הוא בית הכנסת. 3 פעמים ביום, אני הולך לשם. כלומר, יש לך הזנה של חירות 3 פעמים ביום. מכוח הנשמה העליונה שלך. הייתי בתותחנים, זה מעניין. כן, מה? לא! הפתאום. כשאני משועבד לבשר ודם, או לכל רעיון רוחני אפילו, אני משועבד למשהו שהוא לא אני. ולכן יש פה כפייה של גורם חוץ על העצמיות שלי. אבל כשאני פוגש את שורש החיים שלי עצמי, אז אני פוגש את עצמי. אז אני בן חורין לגמרי. לכן אמר רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, אהלן בנימין, עבדי זמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. מובן? אבל זה אומר דבר, מה? עבד השם הוא לבדו חופשי. אבל זה אומר דבר מאוד חשוב. שאדם לא יכול להיות עבד השם אם הוא לא בן חורין תחילה. ולכן אמרו חכמנו במשנה, אין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין. מה? כלומר, אם אתה אדם שאוהב עבדות, אז אתה תהיה עבד של השולחן ערוך, עבד של העולם הבא שלך, עבד של כל מיני דברים יפים, אבל אתה תהיה עבד. אבל אם אתה בן חורין, אז אתה יכול לקבל על עצמך עול מלכות שמיים, יכול לקבל על עצמך את ההרגלים וכל הדברים האלה, ואתה נשאר בן חורין. לכן אמרו חכמים, אין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין בלבד. מה? נכון. כן, בוודאי. נקודת המוצא של האדם זה כל האדם. למשל, תראה, עכשיו אתה יושב על כיסא. האם העובדה שאתה יושב על כיסא היא עובדה משמחת או עצובה? אפשר גם לראות את זה כעצוב. זה החלטה. נקודת המוצא שלך. כן. אבל מתוך הנשמה שלך. עכשיו, נשאלת השאלה, איך זה שאף אחד לא ראה לנכון להעיר שאני משקר? המאמר הזה של חז"ל, המצאתי אותו. אין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין, זה מאמר שהמצאתי. הוא לא קיים בחז"ל. אמונת חכמים, עיוורון, מה שנקרא. מה? אמונת חכמים, מה זה? אמונת חכמים זה להאמין שהחכמים הם חכמים. כלומר, כשהחכם אומר, הוא לא מדבר שטויות. הוא יודע מה שהוא אומר. האם זה אומר שהוא לא טועה? לא, זה אין דבר כזה שהוא לא טועה. יכול להיות שהוא טועה, הוא בן אדם. רק הרב קוק לא טועה, אבל אחרים יכולים איתו. לכן, אמונת חכמים זה להאמין שהחכמים הם חכמים. שהם לא סתם שיחקו איתך גולות בחצר. אבל שוב, אני חוזר. אז איך נסתדר עם זה שאני המצאתי מאמר של חז"ל? נכון, המאמר של חז"ל הוא הפוך. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אבל המשמעות של המאמר הזה זה מה שאני אמרתי, ואני רוצה להסביר למה. אם אומרים לי, אם אני אומר למישהו, מי שיגמור שיעורי בית יוכל לשחק כדורגל. אז זה אומר שכדורגל זה מה שחשוב לבן אדם. אם אני נותן לך כפרס על העיסוק בתורה שאתה בן חורין, זה סימן שאתה מעריך את החירות. לכן, המשפט, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, בעצם מניח שהעוסק בתורה הוא קודם כל בן חורין. בסדר? לכן המאמר שהמצאתי הוא נכון, למרות שהוא לא כתוב. אבל אם לא הייתי שואל על עצמי, לא הייתם מגיעים לעומק של הדבר. לא חבל? כן, מה? אם אני לא אוהב כדורגל, ואומרים לי, כשתגמור שיעורי בית תוכל לשחק בכדור, עושה לי משהו? לא. אז זאת אומרת, המשפט כמו, גומר את שיעורי הבית יוכל לשחק כדורגל, נאמר לאנשים שאוהבים כדורגל. לכן המשפט, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, נאמר עבור אנשים שאוהבים חירות. ומי הם האנשים שאוהבים חירות? אנשים בעלי חירות פנימית. ברור. יש דיון בגמרא האם עבדים רוצים להשתחרר או לא. מסכת קידושין. דיון שלם. האם עבדים אוהבים חירות או לא. מחלוקת תנאים. כן. אה? מה? אתה מבין שאתה מדבר שטויות, אתה אומר אני מאמין שזה אפשרי ואני לא מאמין שזה אפשרי. אתה אומר דבר והיפוכו, איך אני יכול להסתדר עם זה? איך אני יכול ל... מה פתאום? מה פתאום? האדם הוא עבד כל היום? הוא בוחר להיות עבד. אני בוחר שמערכות תשעבדנה אותי. למשל, יש אדם, למשל, אתן לך דוגמה, אני הכרתי יהודי, אני מכיר יהודי, שגם בנימין מכיר אותו. אנטולי שרנסקי, שמעת עליו? שמעת על אנטולי שרנסקי? אנטולי שרנסקי, נתן שרנסקי. שרנסקי, כן. האיש הזה, כשהוא היה במחנות ההסגר, בגולג שברוסיה, אז כדי להעניש אותו, הכניסו אותו לצינוק. והיו שומרים מסביב לצינוק. נשאלת השאלה, מי היה בן חורין ומי היה עבד? הוא היה הבן חורין, והם היו עבדים. כלומר, לא המעמד המעשי שבו אני נמצא קובע אם אני בן חורין או לא, אלא ההכרה הפנימית. הם היו עבדים והוא היה בן חורין. בסדר? טוב. מה זה אומר? זה לא משנה את המציאות, זה משנה אותך. כי אני רוצה. אני בוחר בזה. זה כמו אדם אומר, וואי, למה אני הולך לצבא? אז אל תלך, אין לי ברירה. מה זה אין לך ברירה? אתה יכול? להיכנס לכלא, להיות עריק, אתה יכול לעשות כל מיני דברים. אתה רק לא רוצה, אתה עושה שיקול. אבל זה החלטה שלך. טוב. זה היה בתחילת השיעור. זה מה שקורה כשמגיעים בסוף השיעור. טוב. אמנם, גבול החירות אין לו ערך מצד עצמו, אז המשמעת הזה, כן, חלק אלוהה ממעל נשמת שדיים ממרומים, זה לא בדיוק פסוק, זה עיוות של פסוק ביוב. הפסוק אומר, ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים. פה במקום נחלת כתוב נשמת, אבל זה אותו הדבר. כי נחלת השם בעולמו זה הנשמה. אמנם גבול החירות אין לו ערך מצד עצמו, אבל ערך גדול יש לו מצד מקרב. מצד דרכי ההטעיה שבו. אין לך אדם שאיננו משועבד לדעות ומידות ותכונות קדומות המשפילות את הדר נפשו. ולפעמים שיש שמה שהוא קורא בשם חירות, אינו כי אם שיעבוד לאיזה מצב קדום, גרוע ושפל. על כן, בעין פקוחה, צריך האדם להתבונן על מהות החירות, בשעה שהוא שואף אליה. למען לא תתחלף לו העבדות השפלה בחירות. היום, המושג חירות מזוהה בטעות עם המושג חופש. חופש הוא בדרך כלל הפך החירות. כי בחופש אני מבקש להרשות לי להיות עבד. אני רוצה להיות עבד. יש לי כל מיני יצר הרע, ואני מבקש שיתנו לי ללכת אחרי יצרי הרע. זה חופש. אבל זה לא חירות. החירות הפנימית משחררת אותי מהשיעבודים האלה. לכן אומר הרב, כשאתה בא להשתחרר בדרך, אל תעשה טעויות. ברור? עד כאן.